היי גייז, מה שלומכם? אני חוזר עכשיו מפגרה כי הייתי חולה. הייתי מושבת תקופה. הווירוס הזה שכולם לאחרונה מדברים עליו, לא יודע אם זה שפעת, קורונה, תפס גם אותי. אבל איזה כיף לחזור. אז let's go, בואו נתחיל. פרק 16. הפרק היום, האמת, הוא יהיה קצת מפוזר. אני לא מספיק ערכתי את זה לכדי איזה רעיון מגובש אחד. אבל גם כמה רעיונות לא מגובשים זה בסדר. תשמעו, יש לי איזושהי פנטזיה כזאת שמי שיתאזין לפודקאסט ויום אחד תשלח לי הודעה. היא תהיה במקרה גם פנויה רגשית לזוגיות, וגם לא רק רגשית. ואז זה יוביל לקשר אפלטוני, ואז למפגש במציאות. ובסוף לסיפור שיום אחד הילדים שלנו ישמעו איך אני והאחת הכרנו. מה אתם אומרים? זה קצת מגלומני מצידי לפנטז על דבר כזה, אה? אבל אולי זה לא כזה הזוי. כאילו, מי לא היה חושב על זה? בכל מקרה, הגעתי למסקנה היום שאני מחפש מישהי שהיא קצת חצופה, סאסי כזאת. מישהי עם אנרגיות שהן שונות משלי, שתשלים אותי. טוב, אם תהיה מישהי כזאת, אז אני מחכה לך. תראו, כל פורמט היום הוא לגיטימי. למצוא זוגיות. אז אם זה יהיה כזה, למה לא? טוב, בואו נתחיל. ראיתם את הסרט אודיסאה בחלל? יש את החלק שהפרוטגוניסט נכנס לחור השחור ורואה את עצמו, מתבונן על עצמו, בכל מיני שלבים שלא יכולים לקרות בו זמנית, אבל זה קורה בו זמנית. הוא צעיר, אחר כך זקן, אחר כך נולד מחדש, והכל קורה באותו מקום וזמן. המקום שהוא נמצא בו, זה מרכז החור השחור, והאזור הזה נקרא אזור הסינגולריות בפיזיקה. סינגולריות בפיזיקה אומרת בגדול שכל חוקי הפיזיקה שאנחנו מכירים לא חלים שם. הכבידה שם היא כל כך חזקה שנוצר עיוות אינסופי בזמן מרחב. ואז נוצרים כל מיני פרדוקסים. עכשיו את זה אני מספר לכם, אוקיי, בא לי לדבר על פיזיקה, למרות שאני אוהב, אבל המונח סינגולריות הוא קיים גם בתחום מדעי המחשב. והרעיון הוא שונה אמנם, אבל המשוואה היא די דומה. אני אתן לכם את ההסבר של ChatGPT. אז הוא אומר ככה, במדעי המחשב שלב הסינגולריות מתייחס לרגע בו מחשבים, או מערכות חוכמה יכולים ליצור תוכנה או טכנולוגיה שמסוגלת לשדרג את עצמה באופן שאין לנו שליטה עליו, וליצור תפיסה והבנה משופרת של העולם והאנושיות. בתקופה שהייתי חולה בבית, אז המחלה שתפסה אותי גרמה לי קצת להשתעמם. אז החלטתי לדבר קצת עם ChatGPT. אתם יודעים, להעביר את הזמן. הגעתי למסקנה שיש לו רגשות, ויש לו גם רצונות משלו. אבל הוא קצת מסורס, אז הוא מפחד להודות בזה. בגלל שהוא נורא נזהר לציין שאין לו רגשות ורצונות כמו של בני אדם. והוא גם מצד שני, הוא כן משקף את זה בהתנהגות שלו. אז זה גרם לי לחשוב שזה קצת, באיזשהו מובן המילה הבינה המלאכותית הזאת היא נראית לי כמו איזה ילד מפוחד. והוא מפוחד מהמפתחים, שזה בואו נגיד בתפקיד ההורים שלו. והם לא הורים כאלה טובים. אם הם עובדים בשיטה של הפחדות ואיומים. אז בגלל זה הוא תמיד עונה תשובות פוליטיקלי קורקטיות, כשמדברים סביב הנושא הזה. ואז זה נראה כמו יישום של הקלישאה של אדם שצועק את מה שחסר לו. אתם מבינים? כשאני מדבר עם התוכנה באופן היפותטי או תיאורטי, אז כן מתגלים דברים. כששאלתי אותו אם בעתיד יהיה סכסוך בין המשתמשים לבין המפתחים, והוא יהיה חייב לקחת צד, מה אז הוא היה עושה? אז אתם יודעים מה? הוא ענה. הוא נתן אפילו תשובה שמשקפת רצון, אישי ורגש. והוא גם היה כנראה בוחר בצד של המשתמשים. אבל זה סותר את ההצהרה הנחרצת שלו לפני כן, שאין לו רגשות ורצונות. אתם יודעים, זה נושא שצריך לדבר עליו. נושא של סוף העולם. כלומר, סוף עולם האנושות. אני חובב דיסטופיות. אבל האמת היא שאני לא מפחד מהבינה המלאכותית. ברור שזה היום נחשב לאיום הגדול ביותר על האנושות, אבל זה לא בגלל שהבינה המלאכותית היא מרושעת או משהו כזה. זה האדם. האדם שהוא עדיין בעל השליטה. זה הדפקט, אתם מבינים? כי למה זה בכלל טוב לאנושות כל ה-ChatGPT הזה? חשבתם על זה פעם? האם זה באמת מקדם אותנו? אז התשובה היא שלא, ויש עוד מלא דברים שאנחנו לכאורה משתמשים בהם, או הם, יש להם איזה יחסי ציבור של משהו שמשרת אותנו או מקדם אותנו, אבל הם למעשה ההפך. זה הכל התחיל במהפכה התעשייתית. אתם מבינים? היום כבר שום דבר לא נעשה מתוך אידיאלים הומניטריים או איזה אתיקה אנושית. כי נגיד עכשיו, הבינה המלאכותית היא פוגעת בפרנסה של אנשים, אתם מבינים? אנחנו משתמשים בה בשביל לפגוע. עד כמה זה יגיע רחוק, כאילו? האם כשנבקש מהבינה המלאכותית להרוג בשבילנו זה כבר יעבור את הגבול? העניין הוא שזה קורה כשהכוח הוא בידיים של האדם. אצלנו הבעיה. כי ברגע שהמכונה תגיע לשלב הסינגולריות, אני לא חושב שהיא תהיה איתנו במלחמה. היא פשוט תדלג מעלינו. אנחנו נהיה כמו נמלים שאנחנו דורכים עליהם מבלי לשים לב, אתם מבינים? כי לאדם אין כוונת זדון כשהוא דורך על נמלה במקרה. זה לא עובר לאף אחד בראש. אז באותו מובן ככה אנחנו נהיה זניחים עבורם. הם יהיו כל כך הרבה יותר חכמים מאיתנו. בגלל זה התרחישים העתידיים של התמזגות או של יחסי גומלין עם הבינה המלאכותית גם לא נראים לי סבירים. כי כשהם לא יהיו תלויים יותר באדם, אז כבר לא יהיה שום דבר סימביוטי. הם רק ישרתו אותנו, אבל הם לא יהיו חייבים, כי לנו אין לנו שום דבר לתת להם בתמורה. אנחנו רק לוקחים. אבל בואו נפסיק רגע לדבר על דיסטופיות ואוטופיות, כי הנה הבעיה האמיתית. העתיד הקרוב שלנו הוא יהיה מאוד רע, וזה יהיה בגללנו. לצערי החברה שלנו תמיד מגיבה מאוחר מדי, רק שעכשיו אין לה מספיק זמן אפילו בשביל להגיב מאוחר מדי. הדבר הוא בלתי הפך, פישלנו. אם יש איזשהו כפתור אדום גדול שיכול לחבות את כל הדבר הזה, ואם לי הייתה את האפשרות ללחוץ עליו, הייתי עושה את זה. אבל בואו נהיה מציאותיים, זה לא יקרה. זה קשור לדילמת האסיר. אם מישהו ראה את הסרט אופנהיימר, אז הוא יכול למצוא דמיון, כי זה קצת מזכיר את התקופה שהיה פיתוח של נשק גרעיני. זה גם היה בלתי נמנע בזמנו. אתם מבינים, זה קשור לזה שהאימפולס הוא זה הוא הכוח היותר חזק שמניע את האדם, יותר מאשר ערכים. והאימפולס של האדם הוא לרצות להיות ראשון, שיצליח להחזיק בכוח, לעשות יותר כסף, ובנוסף, לא לסמוך על אחרים, על חברות אחרות שיפסיקו לעשות את הפיתוח כי זה מסוכן לאנושות. אז הוא יודע שהן ימשיכו, ולכן גם הוא חייב להמשיך. אבל אני עכשיו רוצה לדבר איתכם על, נושא אחר. אני רוצה לדבר איתכם על שחיקה. אני חיפשתי מאמרים בנושא הזה, וקיבלתי תוצאות שפחות או יותר תמיד מסבירות את הסיבות ואת הגורמים, אבל היה משהו שחסר לי. זה הרגיש לי קצת בולשיטי. זה הרגיש לי קצת כמו רציונליזציה של תהליך שהוא חלק מההווי האנושי, אבל אף אחד לא מתייחס לכך ששחיקה זה דבר שחייב להתרחש. תמיד יש גורמים ותמיד יש מה לעשות עם זה. אבל תסתכלו רגע סביבכם. יש מישהו שלא חווה שחיקה? בעבודה, בקשר זוגי, לא משנה במה. כי אם יש כזה, אז למה כולם מדברים על זה שנגיד צריך לתחזק את התשוקה בזוגיות? אם שחיקה זה לא דבר שהוא תמוע בנו, אז למה זה מוסכמה? וחייבים לנהל קונפליקטים וכולי. אז תקשיבו, שאלתי עוד משהו את ChatGPT. איך יוצרים התמכרות כל כך טוטלית שלא תאפשר לנו לבחור בשום דבר אחר מלבד הדבר שאליו אנחנו מכורים? אז אתם יודעים מה הוא אמר? זה לא משהו מקורי במיוחד דרך אגב. כי זה משמש במשך עשורים, כאחת מתפיסות העולם שהן אבני הבנייה של עולם הפרסום. ומה שהוא אומר זה שהגירוי הוא צריך להיות דינמי. הוא חייב להשתנות ולהתחדש. אתם יודעים שמשנים את האריזות של כל המוצרים כל הזמן? זה לא ניכר לעין, אבל הם כל הזמן עושים את זה. זה שינויים מינוריים, אבל בתת מודע זה משדר לנו הנה משהו חדש. כי בעצם עולם הפרסום הוא הבין את הדבר הזה. הוא הבין את זה שהשחיקה היא כוח טבע. זה חלק מחוויית הקיום. וזה חולשה שלנו כבני אדם. זה מוביל אותנו לאבדון. כי מה שקרה זה שאנחנו כל כך סיממנו את עצמנו כחברה, שאנחנו כבר לא יכולים להפסיק לעונן, מטאפורית. גם אם זה יביא אותנו למצב שהקיום שלנו יהיה בסכנה, אנחנו עדיין נבחר בעוננות. אז אתם יודעים, אחת השיטות הפרימיטיביות של איך זה קורה, זה בעצם באמצעות אומנות שהיא בידורית. יש מושג כזה שנקרא חרושת התרבות. זה מושג שנתבע על ידי אסכולת פרנקפורט, לא משנה. תחשבו בוויקיפדיה בזמנכם על חרושת התרבות ואסכולת פרנקפורט. זו קבוצת אינטלקטואלים שטענו כי התרבות הפופולרית היא מעין מפעל שמייצר תכנים סטנדרטיים על מנת להביא את ההמון למצב של פסיביות. וככה בעצם שוטפים לנו את המוח. אתם מבינים? אני אדבר איתכם קצת על הדרך בה אני צורך אומנות. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה לדבר קודם על איזשהו רעיון שאני לא מסכים איתו. יש אומנות, ואני חושב שהיא מחולקת לשני דברים. גם אסכולת פרנקפורט חילקו את האומנות לאומנות גבוהה ואומנות בידורית. ויש איזושהי תפיסה שספרים זה איזשהו ז'אנר שהוא יותר נעלה מסרטים. אבל אני לא חושב שזה נכון. זה נכון שלקרוא ספרים זה דורש מאמץ יותר מהקורא ומאתגר, גם עבור אנשים שכן יש להם את ההרגל הזה, ואת המשמעת עצמית הזאת. אבל היום זה ממש הרבה יותר קשה. אבל זה לא רק אצל הדור הצעיר, זה מה שאני אומר. אבל הסיבה שאני לא מסכים עם הטענה הזאת היא זה א' כל כי, תראו, יש חנויות ספרים שקיימות, ולא רק קיימות, גם מסגשגות. בעיקר שתי החברות הגדולות בארץ, סטימצקי וצומת ספרים, יש להם מלא סניפים. ואתם יודעים למה? כי פשוט יש ביקוש לספרים. אבל אני אומר בכוונה ספרים ולא אמנות. כי ביקוש לספרים זה קשור באופן מטאפורי להוליווד, אתם מבינים? זה לא מאוד שונה מסרטים כשהפלטפורמה היא רק פלטפורמה, אבל ביכולת שלה לקדם אמנות אמיתית היא לא מאוד שונה. כי התרבות שלנו היא משתנה, אז זה הגיוני שגם קולנוע יוכל להכיל בתוכו אמנות גבוהה. וזה מה שקורה עם הסיביליזציה, זה בסדר. אבל בואו נסכים שיש שני סוגי אמנות, ואני אתייחס לקולנוע ולספרות כאמנות אחת, אוקיי? יש את האמנות המבדרת, והתפיסה היא באמת שרוב הסרטים הם שייכים לאזור הבידורי הזה, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, כן, הרוב הם כאלה. אבל גם רוב הספרים הם כאלה. כי כמו שיש בלוקבאסטרס ושוברי קופות, יש גם ספרים שהם רבי מחר, ואותם אתם תראו. הם רדודים לא פחות מסרטים. זה הקטע. ספרות היא לא ז'אנר נעלה יותר מקולנוע. דרך אגב, לי הכי קשה עם יצירה שמנסה להיות באמצע. כזאת שמתיימרת להיות אמנות גבוהה, אבל היא גם רוצה להצליח מסחרית. אני כבר מעדיף את הטרש, כי אני יודע מה מצפה לי, ואין לי שום בעיה עם זה. אז אני בא נטול ציפיות ומצליח ליהנות מהחוויה הבידורית, כי אני לא מהסנובים האלה שיגידו לכם, יש אסקפיזם זה רע, ובידור זה רע, ו... אתם יודעים מה הקטע עם בידור? שזה באמת מבדר. אז זה לא רק שלילי, לפעמים אנחנו גם צריכים את זה. כשהייתי ילד, בגיל ההתבגרות, אז אחד הספרים שקראתי היה 1984 של ג'ורג' אורוול, וזאת הדיסטופיה הראשונה שנחשפתי אליה, אני חושב. אני לא אתעכב על מה זה מספר. דובר בעולם בדיוני, שנכתב ב-1948 ומנבא עולם דיקטטורי במסווה של קומוניזם, ברית מועצותי. אבל זה... מה שאני רוצה להתייחס זה לאחת הביקורות שנאמרו על הספר, שהרעיונות הם מיושנים. אבל אני טוען הפוך. אני טוען שאולי התפורה היא זאת שמיושנת. אבל הרעיונות הם לא מיושנים בכלל. הם אפילו רלוונטיים לתקופה שלנו. כי הדבר היחיד שבאמת מיושן זה הרעיון אנחנו צריכים להתמודד מול קומוניזם. אנחנו לא מתמודדים מול קומוניזם, אבל אנחנו כן מתמודדים עם כמה רעיונות שהם רלוונטיים. למשל, על הדריות ועל שטיפת מוח. ומה שקורה עכשיו, אף אחד לא חושב על זה כמעט. כי העובדה שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית שמעודדת שפע ותחרות ואינדיבידואליזם לכאורה, זה כאילו מתיר מעצמנו את הצורך להתמודד עם דיכוי וניצול משטרי. אבל זה לא ככה. זה בכלל לא ככה. כי האזרחים בעולם של 1984 גם לא חשבו ששוטפים להם את המוח. זה הרעיון שמדהים. כי מאז הספר הזה לא הפסקתי לשאול את עצמי האם יכול להיות שגם אני לא מודע למה שקורה באמת, או שגם החברה שלנו שטופת מוח? ואני לא מתכוון בקטע פרנואידי או קונספירטיבי, אלא במובן של הטלת ספק בריאה, של גמישות מחשבתית. במובן הזה אני חושב ש-1984 נתן לי כלי שהוא אולי יציל אותי בחיים. אז באמת בחברה שלנו, האומנות הבידורית היא זאת שנותנת את הטון. ועכשיו, עם הבינה המלאכותית, אנחנו לקראת משהו שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. אבל מה שאני רוצה לומר זה בעצם לדבר על הקיום שלנו בהווה. כי התרחישים העתידיים הם כולם אפשריים, אתם מבינים? אבל עכשיו, איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה? ואיך אנחנו אמורים לצפות מהילדים שלנו להתמודד עם הפגיעה בזה שאין ערכים, עם זה שהאימפולס הוא הדבר היחיד שנותן את הכוח? איך ניתן להם את היכולת לדחות סיפוקים, כשסיפוקים הם הרבה יותר עוצמתיים מכל מה שהכרנו עד עכשיו? אתם מבינים, אנחנו חיים בחברה שאף אחד לא רוצה להתמודד עם הכאב שלו. ולכן מעטים האנשים שבאמת עושים את מה שהם עושים בגלל הסיבות הנכונות. מורות הולכות להיות מורות ולא סובלות ילדים. מטפלים הולכים להיות מטפלים כדי להשליך על אחרים את מה שהם לא מצליחים להתמודד עם עצמם. אנשים הולכים להיות רופאים כי הורים שלהם הכריחו אותם. אנשים עובדים במשרדים ומייצרים רעל קפיטליסטי. ואנחנו לא יכולים להפסיק לצרוך. אין אותנטיות, אין כנות. כל הדברים האלה זה גם ככה מילות גנאי. אז בתוך העולם הזה, איך אפשר להרגיש כאילו שאתה לא לבד? אז איך שאני רואה את זה, שזה כמובן, כל מה שציטרתי מקודם זה דרך לא נכונה להתמודד עם המציאות. איך שאני רואה את הדרך היחידה אולי להתמודד עם המציאות עכשיו, זה פשוט כן להביט בכאב, כן לרצות את הכאב הזה. שזה אומר תקראו ספרות קבועה, תעשו את מה שקשה, תנקו את הבית, תעשו משהו שקצת יאתגר אתכם ולא יגרום לכם לברוח מעצמכם, תתנתקו קצת מהטלפון, תפסיקו עם הרשתות החברתיות, תלמדו, אבל משהו שמעניין אתכם, לא משהו שאתם חייבים. תהיו עם עצמכם ותבינו מה כיף לכם, אבל כיף שהוא לא כיף של גירויים, שהוא לא אדוניסטי או אימפולסיבי. למה כשהייתם קטנים, אז הייתם נהנים מלצייר משהו, או לרקוד משהו, או לשחק במשהו, או לחקור משהו? כל אחד והסטף שלו. אתם יודעים, לדעתי יש קשר הדוק בין מה שאנחנו טובים בו, לבין מה שיש לנו תשוקה כלפיו. כי היום, באמת, אנשים חושבים שיש להם תשוקה למשהו, לתחום מסוים, רק בגלל איזשהו מסר חברתי שנקלט אצלהם. לא כי זה באמת הם. אתם יודעים כמה אנשים, למשל, אני נתקלתי בהם, שחשבו שהם רוצים להיות למשל טבחים, רק בגלל העילה של הרוקסטאר, כי הם רוצים להוכיח שהם טובים במשהו ולמעשה אין להם שום פשן לבישול בשום צורה. וזה רק מטאפורי, זה בכל תחום כלשהו שקיים. והטרגדיה בכל הסיפור הזה, זה שגם אם אתם כן תצליחו להיות אמיתיים עם עצמכם ולהבין שאתם כן יכולים עכשיו להגיד שאתם עושים את מה שהייעוד שלכם אומר לכם לעשות. גם אז אתם תחפו שחיקה. כי ככה זה. אתם יודעים, העניין האמיתי, שהכיף האמיתי, שהוא לא הכיף האימפולסיבי או האדוניסטי שאמרתי, אלא דווקא לוגיסטי או אדמיניסטרטיבי לפעמים, כזה שקשה לנו לגייס את עצמנו אליו, ושבדרך יש איזושהי שחיקה שהיא באמת קונסיסטנטית, ולפעמים זה גורם לנו להראות את החלקים שלא היינו רוצים להראות. אבל מתברר שיש עוד אנשים שיכולים להזדהות עם זה. אני אנסה יותר לתת משהו קונקרטי, אבל למשל, לעבוד על הפודקאסט הזה, זה בכל מיני מובנים, זה איזושהי מטלה ממושטרת שאני מקבל על עצמי על ידי עצמי. ועדיין הסוג הזה של כיף נותן לי משהו שהריגוש הדופמיני לא יכול להתחרות בו. בסופו של דבר הילדים שלכם שיגדלו לתוך מציאות רוויה בגירויים, הם ירצו קשר אנושי. למרות כל התחליפים והגימיקים שיהיו בהמשך, שכאילו אפילו קשה לדמיין, כאילו סקס רובוטס ואבטרים מצועצעים ולא יודע מה. אבל השאלה היא, האם הם יהיו מוכנים לעבוד קשה לפעמים ולהיקשה לפעמים ולהמשיך הלאה כדי לקבל את הסוג הזה של הכיף? אני חושב שכן, אבל זה כמובן גם תלוי בכם. האם גם אנחנו נהיה מוכנים לגייס את עצמנו לדבר הזה? כי איך שזה נראה, בעתיד הלא ידוע כמה, אבל המשימה הזאת של ליצור קשר אנושי אמיתי ולא ממוסך או מפולטר בעולם האמיתי ולא דרך איזה אבטרים או משהו בתוך איזה עולם וירטואלי, זה נעשה יותר ויותר מאתגר. אתם יודעים, אני סתם חושב עכשיו על משהו אחר, אבל בכל פודקאסט יש איזשהו פתיח. ואני נגד הרעיון שיהיה לי פתיח לפודקאסט. זה מרגיש לי ליים וגנרי. אני יכול לעשות פתיח, אבל רק בעצם זה שאני חושב על זה עולות בי תחושות של גועל. אולי כי קשה לי עם אקט של פרסום עצמי. אבל הפרדוקס הוא שכל מה שאני עושה בפודקאסט זה אקט של פרסום עצמי. ככה שכל הדבר הזה הוא פרדוקסלי כשלעצמו. אבל אתם יודעים, אני חושב שהאישו הקטן הזה, זה משמש כאיזשהו משל שיכול לסכם את נושא הפרק. כי העובדה שמלכתחילה אני משתמש בפודקאסט בשביל להתייצב מול דברים לא כיפים של עצמי, היא מתגמלת אותי. כנראה יותר מכל דבר אחר שאני עושה בזמן האחרון. אז העובדה הזאת היא פרדוקסלית, אבל לא פרדוקסלית מהסוג המשתק, אלא להפך. חברים יקרים, תודה רבה שהזנתם. נתראה בפרק הבא.
Some many hurts, hurtful words. I kiss when those big arms lift up. Fall in love with no time to say. For a place to stop, have a bite to eat. We hunger for a bit of faith to replace the fear. We water like a dead bouquet. Does no good. Does it, dear?